צהריים טובים, אנחנו בפרק ט' פסקה ט'. אתמול התחלנו היחס שבין החוכמה לבין הרגש. אז אמרנו אתמול שני דברים באופן כללי, הקדמות כלליות. א', שוודאי שיש קשר בין החוכמה לבין הרגש, וזה ההבדל העקרוני בין לימוד חוכמה רגילה לחוכמת התורה, שהחוכמה צריכה להפעיל את הרגש, לפעול על הרגש. ב', שכשאנחנו מדברים על חוכמה שפועלת על הרגש, צריך להבחין, אם אפשר לומר, בשלושה שלבים, נקרא לזה ככה. שלב ראשון, לפני הלימוד, שלב שני, בתוך הלימוד, שלב שלישי, אחרי הלימוד. לפני הלימוד, אדם צריך ליצור איזושהי התרגשות, איזושהי הכנה, שהוא הולך לפגוש דברים גדולים, חשובים, משמעותיים, לעמו, לעצמו וכו'. ולכן צריכה להיות איזושהי התפעלות הנפש, לפני שאדם נכנס לבית המדרש, של איזושהי ציפייה. אדם שמצפה משהו ממלא, החוכמה שהוא יקנה, שהוא יקלוט אותה, שילמד אותה, היא תפעל עליו, כי הוא מצפה שזה יפעל עליו. בשלב הלימוד עצמו, אדם צריך להיות באופן יחסי כמובן, אדם צריך להיות קר, מנתח, שוקל, מבחין, מדייק בשכלו. כמובן, אנחנו בני אדם, אבל באופן יחסי. ובשלב השלישי, אחרי הלימוד, אחרי הלימוד אדם צריך להתרגש מהקניינים השכליים שהוא קנה בשכלו, ולאט לאט מתחיל איזשהו תהליך של חלחול פנימי. זה ככה הקדמה כללית מאוד לפסקה שלפנינו. וכאן בפסקה ט', מתוך זה, כלומר מתוך ההקדמה הכללית הזאת, הרב מדבר על שני סוגים, אם אפשר לומר, שמופיעים בלימוד תורה. יש דברים שהרב קורא להם דברים גדולים, ויש דברים שהרב קורא להם דברים קטנים. ועסקנו בזה יותר מפעם אחת, אז נגיד את זה בקצרה. הגמרא במסכת סוכה מספרת על רבן יוחנן בן זכאי. מה הוא היה? מי הוא היה? אז היא מונה את כל המעלות של רבן יוחנן בן זכאי. ושתיים מהמעלות שהיו לרבן יוחנן בן זכאי, שהיה קשור לדבר קטן ודבר גדול. היה עוסק בדברים גדולים ודברים קטנים. דבר קטן, אומרת הגמרא, זה הוויות אביי ורבא. כלומר, כל הסוגיות הלימודיות המופיעות בש"ס. דבר גדול, זה מעשה מרכבה. כלומר, אם נגיד את זה במילים יותר פשוטות, דבר קטן, זה דבר שהוא פרט של תורה. הוא צד מסוים של תורה. דבר גדול, זה דבר שהוא עיקרון של תורה. זה דבר שהוא עמוד שדרה של תורה. הוא שיטה, הוא גזע. אז כאן הרב עושה איזושהי הבחנה, שכשאנחנו לומדים חוכמה, חוכמת התורה, והחוכמה הזאת צריכה להפעיל את הרגש שלנו, ומתוך כך אנחנו מפנימים את הדברים וממילא פועלים אותם, ההתרגשות הזאת או ההתפעלות הנפשית היא צריכה להיות פרופורציונית למה שאנחנו לומדים. כלומר, לא יכול להיות שאדם יתפעל כשהוא לומד דבר קטן, כאילו הוא השיג איזשהו הישג גדול, כאילו הוא למד דבר גדול. ולא ייתכן להפך, שאדם ילמד דבר גדול ויתפעל כאילו זה דבר קטן. ניתן דוגמה פשוטה שהזכרנו את הפעם. זה ודאי שלא יכולה להיות מציאות כזאת של אדם שלומד גמרא, והוא הבין איזושהי קושייה צד צדדית בתוספות, והוא מתפעל מהבנתו את הקושייה כאילו הוא הבין את עמוד השדרה של הסוגיה. ממילא התפעלות כזאת, היא תיצור אצלו בלבול, היא תיצור אצלו חוסר הבחנה בין עיקר סוגיה, תפל סוגיה, בין שלבי הסוגיה, בין החלקים שבסוגיה, המבנה הכללי של הסוגיה, היסודות שבסוגיה. כלומר, הרבה פעמים נדמה לנו בטעות שכשאנחנו לומדים תורה, המטרה היא להתרגש. מה זה להתרגש? להתפעל. כמה להתפעל? כמה שיותר. ואז ממילא, ככל שאני יותר מתפעל ויותר מתרגש, זה מראה שאני יותר קשור לדברי תורה, ודברי התורה יותר פעלו עליי, וממילא אני יותר רוחני, ואני במסלול הנכון. זה לא נכון. כל מה שאמרנו כרגע זה לא נכון. וזה מה שכאן אומר הרב. אז אולי נקרא את לשונו. לפעמים כשלומדים דברים קטנים, אין דבר קטן בדברי תורה, הכל הוא גדול. אבל באופן יחסי, דבר שהוא צעד, פרט, המילה פרט כאן היא נכונה. לפעמים כשלומדים דברים קטנים, בהתפעלות מרובה כזו, בהתפעלות הנפש, הרגשות מתעוררים, לפני הלימוד ואחרי הלימוד, שרישומה על הנפש, הרושם הנפשי של אותו הדבר הקטן, אותה התפעלות, הרושם הנפשי של ההתפעלות הזאת, שרישומה על הנפש פועל כאילו היה העניין הזה הקטן, הגבוה שבגבוהים. וכאן האדם יכול לומר, אני מתלהב, אני קשור, אני דבק, אני מתרומם, אני מתעלה, איזה נפלא. זה בדיוק מה שהרב בא לסייג, מה שהרב בא לכוון אותנו נכון. אז לפעמים כשאדם מתפעל, התפעלות כל כך גדולה בדבר קטן, כאילו היה זה העניין, זה העניין הקטן, הגבוה שבגבוהים, אז מה קורה? מתגשמת הדעת. הדעה של האדם נעשית מגושמת. מגושמת הכוונה היא נעשית איזה מין גוש כזה, גוש גשמי כזה, שאין בו הבחנה. הכל גולמי, הכל כללי, אין הפרטה בין דברים, אין יחסיות בין דברים. אין פרופורציות, אין סדר. ואז הדעה שלו מתגשמת, וממילא הוא לא יודע להבחן את הדעה, כלומר הוא לא מדייק בלימוד, בקיצור, שורה אחרונה. אדם שמתפעל מדברים קטנים, כאילו הדברים האלה הם דברים גדולים, הוא לא מדייק בלימודו. זה מה שזה אומר. ולכן הוא יכול להגיע לא רק ללא מדייק, הוא יכול להגיע לקלקולים קשים, הוא יכול להגיע לתובנות, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, הוא יכול להגיע לתובנות עקומות לחלוטין. וכנפי הרוח מתקצצות, ואז הוא בטוח שהוא מתפעל, הוא בטוח שהוא מתחבר, הוא בטוח שהוא מתרומם, ובעצם מה שקורה אצלו באמת, זה התגשמות הדעת וקציצת כנפי הרוח. נו, אז מה, לא להתפעל? אומר הרב, והדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה, לפני הלימוד ואחרי הלימוד, בעיקר כמו שראינו, שיש בה הרגשה כפולה. וכאן מה כן, עד לכאן מה לא, עכשיו מה כן. רגש מצד אחד, רגש של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני עלו הוא משלים את העץ החיים כולו, ומתוך כך הכל הוא גדול. כלומר, רגש ראשון, שכל פרט הוא חלק מהכולל, הוא חלק מהפזל הכללי, הוא אומר לכל פרט יש לו ערך כללי, הוא יונק מן הכלל ומשלים את הכלל. אז מצד זה יש בו צד כולי, אז כאן צריכה להיות איזושהי התפעלות יחסית גדולה. התפעלות גדולה מזה שהפרט הזה הוא קשור לכולל, בין במובן של סך הפרטים ובין במובן של יסוד הפרטים שמתגלה דרך הפרט הזה. זה מצד אחד. ומתוך כך הכל הוא גדול, אז מלא יש לו שמחה גדולה. מצד שני, ורגע שני, שבתוכיות הפרטיות של כל ידיעה, כשכל ידיעה נבחנת לפי הערך הספציפי המתאים המדויק שלה, ורגע שני, שבתוכיות הפרטיות של כל ידיעה, ובפרט תורית, יש בה ערך חיובי מאוד, שראוי להעריכו בשמחת כבוד, לפי מידתו. כפי שמקובלנו, תן לי את הכבוד המגיע לי. לא יותר מדי ולא פחות מדי. כפי מידתו, בשמחת כבוד לפי מידתו. אז כל צד, כל פרט בלימוד תורה, אנחנו מתרגשים ממנו בשני ממדים. ממד אחד כחלק מהכלל, וממד שני כפרט. ואש של מעלה ואש של מטה, אולי כאן הכוונה, אש של מעלה, הכוונה, המפגש עם הפרט הזה דרך הממד הכללי שלו, שזה בחינת הבורא, השם אחד. ואש של מטה, שהוא שמו אחד, זה בחינת הפרטים, השמחה, ההתרגשות ביחס לפרט הספציפי הזה. ואש של מעלה ואש של מטה מתחברים ביחד להעיר ולחמם את הנשמה. כדי שנצא מכאן עם הרגשה טובה ביחס אלינו, אנחנו כולנו צריכים הרבה הרבה עבודה והרבה השקעה כדי באמת להיות שייכים לזה בצורה נכונה. כלומר, בהתחלה יש כאלה אולי שלומדים חוכמת התורה ולא מתרגשים בכלל. זה כפו, קר, לפעמים חס ושלום מנוכר, עומד מחוץ לאישיות. לפעמים יש את הקצה השני, שבו יש התלהבות יתר. זה מין כמיעה כזאת, צמא נפשי לחצרות השם, כי היה לתרוג על אפיקי מים, אין הבחנה מה מים, מה בוץ, מה חצי בוץ, איך מוצאים את המים מתוך הבוץ. איזו התרגשות מוגזמת. השלב השלישי זה השלב האמיתי, שבו הדברים מתחילים להופיע בצורה מוזנת, מושכלת. זה תהליך ארוך של עבודה בבית המדרש, אבל